חבר הכנסת משה סעדה, שלום וערב טוב.
היי, ערב טוב, שמעתי את הספר של הדברים שלך, היה ברור שיהיה פער הזה, צריך להבין. עד היום מרבית אנשי הפרקליטות, כולם לא היו מצביעים בכלל. באירוע הזה כולם הלכו פעם ראשונה באיש אחד, כאיש אחד ולב אחד להצביע בעד בחר. ולכן היה ברור שהפער יהיה משמעותי, כי אין מה לעשות, לשכת עורכי הדין. אחוז אנשי השמאל שם בפער משמעותי יותר גדול. אחרי זה לא מפתיע בכלל.
אתה לא רואה, אבל הפעם התגייסות מסיבית של עורכי הדין שבאו להצביע, אחוזי הצבעה מאוד גבוהים.
ברור, כי בעבר זה לא...
הכל סביב הרפורמה המשפטית, פעם זה הבחירות משעממות.
ברור, כי בעבר זה לא רלוונטי. אמרתי לך בפרקליטות, במחלקה שלי, אף אחד, אפס, אף אחד לא היה הולך. הפעם כולם הלכו, כולם התגייסו את התחושה, תחושת חירום של כל השמאל, כדי לחזק את האנטי-רפורמה, ולכן כולם הצביעו, ולכן היה ברור לי שאנחנו הולכים להפסיד. דבר נוסף, שמנו מעומד, כאילו מטעם הימין, שלא יש ימין, עם הרקע הבעייתי שלו, זאת אומרת, לא היה דמות להזדהות איתה. אז זה lose-lose situation, סיטואציה שבכל מקרה אתה מפסיד. לכן אמרתי ברעיונות באותו יום ולפני, אני לא שם את יביא לשכת עורכי הדין, אני חושב שאסור שלשכת עורכי הדין תהיה בוועדה לבחירת שופטים. בניגוד עניין מובהק, חייבים לתקן את החוק. עבדנו עליו כבר, הוא מוכן לקריאה שנייה ושלישית, הגיע הזמן שלנו רגל מסיימת, לא ניבהל מהתבעלה הזאת, לא נסחף.
אבל לבינתיים אתם כן נבהלים, ולא מקדמים את החוק, ויורדים מהנושא העיקרי הזה.
אנחנו בינתיים הבנו שקשלנו, שלחנו את הכל בבחה אחת, עושים את הדברים כמעט כמעט, היה אמור להיות היום דיון על הסבירות, זה נדחה רק בגלל הפיגוע, ואנחנו נדון בסבירות ביום ראשון הקרוב, בדרך כלל אינם בימי ראשון דיונים, נדון ביום ראשון הקרוב על הסבירות, וזה חלק מהרפורמה. וגם הבוקר כבר קראתי בעיתון הארץ של פרופסור קרמניצר, שזה אסון וכמה זה נוראי הסבירות, ולמרות זאת אנחנו נחוקק את הסבירות, ונחוקק גם את העניין של הוועדה לבחירת שופטים. אין לנו ברירה. אם לא נחוקק, נקבל מצב של 80-0. הולכים לבחר 80 שופטים, זה 10% ממערכת המשפט, והיום בוועדה במתכונתה הנוכחית, נקבל 80-0. זה לא קרה בתקופת ניסנקורן, שם זה 60-0. פה יש 80-0 וזה לא יכול להיות. שיש ממשלת ימין על מלא, שבוחרת 0 שופטים לאומיים. ולכן חייבים לשנות, חייבים לחוקק, ואני אומר את זה...
חבר הכנסת סעדה, אתה יודע, השאלה מהבטן של הרבה מאוד אנשים. כן. בחרנו בממשלת ימין, אומרים אנשים, ניצחון לא פשוט, אחרי 5 סבבים, ממשלת נכון. ימין, 64 מנדטים, יוקר המחיה, אין שינוי. הנושא הביטחוני, אין שינוי. תגובות נגד הטרור, אין שינוי. מערכת המשפט, אנחנו רואים התקפלות מול הלאום של השמאל הקולני, הרדיקלי, שמצליח. אני אעבור איתך ככה תחום תחום, ואנשים שואלים, אז מה עשינו בזה? אז מה היה כל הרעש? מה כזה צעקו בנט ובנט והאחים המוסלמים? מה קרה? הנה, מה קרה?
ממש לא, ממש לא. אני אומר, הפער הוא גדול, ואני קודם כל מבין את התסכול ואת התחושה, במיוחד ביום קשה כמו היום, שאנחנו קוברים את מתנו, אני מבין את התחושה. אבל אין מה לעשות, אני מתחיל מהביטחון. תראה מה היה בעזה, את המבצע בעזה. תראה את התגובה שלנו עכשיו, שאנחנו מדברים כבר על לבנות 1,000 יחידות באלי. זה אירוע שלא היה בעבר. תראה, אתה מדבר על יוקר המחיה, תראה את התקציב. אין את העברת כספים לאבס כמו שהייתה, וכן, היה מדובר בתוכנית חומש של 32 מיליון, מיליארד, זה נתונים מדויקים. במקום זה, חלק מהמיליארדים הלכו לזהות יהודית. פתאום שוכחים את זה. אני בליכוד בבחירות אמרתי בכל מקום, כי ראש הממשלה אמר לי והאמנתי לו, שחינוך חינם 0 עד 3. אמרו לי כל המצקצקים, זה לא יקרה, אתה סתם אומר, ואמרתי, ראש הממשלה אמר, והנה זה קורה. אמרו לנו, כל התבעלה הזאת, התרעלה, לא יהיו השקעות במדינת ישראל. אף אחד לא רוצה להשקיע בגלל הרפורמה, ומי בא? אינטל. אינטל העולמית בוחרת להשקיע מיליארדים במדינת ישראל. אז לכן אני אומר, זה אירוע מורכב. אנחנו ממשלה שקמה 6-7 חודשים. אתם רואים מה קורה בציבור. ולמרות זאת אנחנו מצליחים לעשות דברים גדולים. האם זה מספיק? לא. האם צריך לעשות יותר? כן. צריכים זמן ונעשה. גם ברפורמה. אמרו לא יקרה. והנה, יש עכשיו את העניין הסבירות שעולה, ואנחנו הולכים לחקיקה. אמרו לפני שבועיים, הרפורמה מתה, לא יחוקקו כלום. מחוקים מסבירות. ראש הממשלה הבטיח ועדת חקירה על הפגסוס עכשיו. כבר עכשיו אנחנו חוקרים את זה בוועדת חוקה, מבררים, כל יום מתגלה עוד טפח חדש שלא ידענו. זה דברים דרמטיים וחשובים. לא מספיק, אבל אנחנו כן עושים.
טוב, אני רוצה ככה לסיום לדבר איתך רגע על עילת הסבירות, החוק עכשיו שמובא. היו ויכוחים אם היה על זה הסכמות בבית הנשיא או לא. האופוזיציה טוענת שממש לא. בטח לא לסעיף שגם עילת הסבירות תחול אפילו על מינויים של הממשלה. אז אם אין הסכמות בעצם, גם לדבר הפעות הזה שנקרא ביטול עילת הסבירות, שחלק גדול מחברי האופוזיציה בעבר הם תמכו בתיקון הזה.
זה היה המצע שלהם, לא תמכו, זה היה המצע שלהם.
אז מה העניין, חבר הכנסת סעדה, בהמשך השיחות בבית הנשיא? מה הקטע? לאן רוצים להגיע?
תראה, הצד השני, לצערי אני אומר, אני הייתי שמח שהיינו מושטים יד ומנהלים שיח של אחים, אבל הצד השני רואה שיח של סקרים, ואני יכול להבין אותו, הוא רואה את הסקרים שעולים מעל המעלה, והוא אומר לה, למה לעצמו, למה לפגוע באירוע הזה? ולכן הם לא באמת ניסו להגיע אתנו לעמק השווה. אנחנו לוקחים את המצע שלהם, את מה שהם סברו ומאמינים, וגם זה נכון לחברה הישראלית. הרי גם בית המשפט העליון בעצמו יש מחלוקת גדולה, מחלוקת הפוסקים לגבי סבירות, וגם בית המשפט העליון אמר כבר את דברו שזה לא סביר שבית המשפט יקבע מה סביר. וגם זה אנחנו עושים את זה בהסתייגות, זאת אומרת, אפשר לבטל החלטה של סבירות של הדרג המבצע, הפקידים, ולא של ממשלה נבחרת, וזה גם הגיוני, כי בסוף בסוף מי שמחליט זה הממשלה, שהיא גם מחליטה, אבל גם עליה אחריות. לא יכול להיות שממשלה תחליט, החליט בית המשפט העליון החלטה אחרת, אבל יש לו אפס אחריות. תחליט ממשלה לצאת למלחמה, יגיד בית המשפט העליון, לא סביר. אבל מי בסוף יישא באחריות אם לא יהיה ביטחון אישי? הממשלה או בית המשפט העליון? מי מקצוען בקבלת החלטות בתחומים כאלה? הממשלה או בית המשפט העליון? לכן זה ברור שזה נכון, זה ברור גם לשמאל, גם לימין, לכולם. לצערי, פועלים מפוזיציה. אבל למרות זאת אנחנו נחוקק בעזרת השם, נעשה את זה מדוד, עקב בצד אוגודל, ננגיש את זה לציבור.
פסקת ההתגברות הבאה בתור, או שהיא בכלל, איך נאמר,
שכרגע,
נקברה בעומק?
שאלתי, לא, לא. אני חושב שמה שחשוב כרגע זה הסבירות, ואמרנו, ואחר כך הוועדה לבחירת שופטים. זה השני הדברים שהם יותר חשובים. עם המון כבוד לפסילה, לא כל יום פוסלים פה חוקים. צריך להגיד את האמת. ובתקופה האחרונה לא פסלו חוקים. לכן אני אומר, כרגע, קודם כל סבירות, שזה משמעותי, זה נותן לממשלה יכולת להחליט בלי ביקורת שיפוטית, ואחר כך הוועדה לבחירת שופטים, שזה גם אירוע חשוב ומשמעותי, במיוחד על רקע מה שאמרתי, שחייב שיהיה לנו אמירה בוועדה לבחירת שופטים, שלא נמצא את עצמנו ממשלת ימין על מלא, שבוחרת אפס שופטים מתוך 80. ולכן זה השלב השני בעזרת השם.
טוב, שאלה אחרונה לסיום, סוגיות דת ומדינה. אתה יודע, יש עכשיו את סוגיית הרבנות הראשית, ויש כל כך הרבה סוגיות אחרות שפחות רלוונטיים לשיחה שלנו. יש את שר הדתות, המפלגות החרדיות שמתעסקות עם זה, אבל בתמונה הכללית, אתה רואה את אחים לנשק, שמדברים על סוגיית הגיוס, ועוד כל מיני קריאות בענייני דת ומדינה, ואחד בא ורוצה לקדם את ברית הזוגיות, ועושה על זה את כל הסיפור, והסתה, וכל מיני אמירות מכל הכיוונים. נשאר זמן לטפל גם בזה, חבר הכנסת סעדה.
קודם כל, אתה תופס אותי בכנסת. אני פה מאזור 7 בבוקר, זאת אומרת, אין לנו הרבה זמן, עובדים מאוד קשה, על עובדים ועושים ומשנים. וזה מה שחשוב, גם בסוגיות של דעת, בכל הדברים, בכל התחומים, בכל העניינים, אנחנו פועלים כל הזמן, ואני חושב שנכון גם לבקר אותנו ולשפוט אותנו בפרספקטיבה רחבה. לא משלושה, ארבעה חודשים, חמישה חודשים. אני חושב שתהיה שנה לממשלה, אפשר לבקר אותה, ואני חושב שממרחק הזמן יכולי לראות את ההישגים של הממשלה הזאת, ואין לי ספק שהממשלה הזאת פועלת בכל התחומים שאמרתי. התקציב, אתה רואה את האידיאולוגיה שלנו בתקציב עצמו. הרי זכינו לביקורת מהצד השני, למה? בגלל שהגדלנו תקציב למטרות, כמו שדיברת, שזהות יהודית, על חשבון דברים אחרים, על חשבון כספים שהלכו לערבים. ולכן שינינו פה את האג'נדה, שינינו את הנרטיב שלנו, ולכן הממשלה הזאת יש לה קו אחר, קו שונה, שלשמו הוא נבחרה, כדי ליישם מדיניות. ובכל רובד אנחנו מיישמים, גם בעניין התקציב, גם בעניין הביטחון עכשיו עם הבנייה, וגם בעניין הרפורמה. זו ההתחייבות שלנו, וזה אנחנו מממשים.
חבר הכנסת משה סעדה, חבר ועדת חוק חוקה ומשפט בכנסת, תודה רבה לך.